ערב טוב, אנחנו היום בשיעור נוסף בענייני חינוך. השיעור שלנו מבוסס על כללי החינוך והדרכה של האדמו"ר הקודם, אבל בכל שיעור אנחנו מחלקים את השיעור כרגיל לשניים, וחציו הראשון של השיעור אנחנו לומדים על עניין מסוים שמטבע הדברים הכל נמצא בכללי החינוך והדרכה בצורה כזו או אחרת, אבל מתמקדים יותר בעניין מסוים, ואחר כך נלמד איפה שאנחנו עצרנו בשיעור הקודם. אנחנו כבר בפרק השישי של כללי החינוך והדרכה. היום זה השיעור השישי, המפגש השישי. הנושא הכללי שעליו לדבר היום זה נושא שלא כל כך שומעים אותו ומדברים עליו בעניינים שקשורים לחינוך, אבל מסתבר שהוא עניין חשוב ביותר, ולא סתם חשוב, הוא עניין כמעט קריטי בהצלחה של כל מה שקשור לעניין החינוך. וזה, אם נרצה לעשות כותרת לנושא שעליו לדבר, זה לשמור, אנחנו יודעים הרי בתורה כתוב בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. כבד את אביך זה ציווי על הילד, לכבד את ההורים. אנחנו נדבר היום על הדיבור, על הכיוון ההפוך. כבד את בנך ואת בתך. לא כתוב בעשרת הדיברות, אבל אם ההורה רוצה להיות מכובד, כי הבן מכבד אותו, אז ההורה מכובד. אבל כתוב בפרקי אבות, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. אז ההורה לא יוכל להיות מכובד במובן הזה שהבן יכבד אותו ויקיים את הציווי, אם לא יהיה מצב שהוא בעצמו יכבד. זה נושא שלא מדברים עליו בדרך כלל, אבל נראה עוד מעט שיש לזה מקורות ממש ברורים בגמרות, במדרשים וכולי, ונסביר גם למה זה בכלל חשוב העניין הזה. מה זה נקרא? מה פירוש לתת כבוד? לקום לפניו, ודאי שלא. מה המשמעות לתת לו כבוד? נוריד את זה לפסים מעשיים ממש. אבל קודם כל נדבר על הרעיון, נראה איך זה מעוגן ואיפה זה כתוב במקורותינו, ואחר כך ננתח את זה למעשה בפועל. נקדים ללמוד קודם כל איפה זה נמצא בתורת החסידות. נלמד קטע מתוך מאמר של האדמו"ר הזקן מליקוטי תורה. הנושא כשלעצמו, אפשר לעשות שיעור שלם רק ללמוד את המאמר הזה ולא ללמד את כולו, אבל ניקח כמה נקודות ונראה אחר כך איך אפשר להשליך את זה לגבי עניין החינוך. כשאנחנו מדברים על חינוך, אז המושג חינוך נמצא לא רק מול תלמידים וילדים, אלא המושג חינוך נמצא גם במושגים ומובנים רוחניים, כמו לדוגמת הלשון שצריך להיות חנוכת המזבח. חנוכת המזבח זה גם היה חינוך למזבח. והאדמו"ר הזקן מליקוטי תורה אומר שיש השוואה בין חינוך המזבח לחינוך ילדים. הדוגמה שהוא מביא זה לא מה שאני רוצה לדבר עליו כרגע, אבל רק לחזק שבכלל אפשר להשוות ביניהם. האדמו"ר הזקן אומר שכמו שכאשר חנכו את המזבח, כי הולכים להקריב עליו קורבנות, הולכים להקריב עליו קורבנות מאז שהוקם בית המקדש, יותר מזה אפילו, עוד לפני כן, מהמשכן, זה היה פעם ראשונה שהוקם מזבח, הולכים להקריב קורבנות במהלך של שנים רבות. עד היום הזה מדובר על בערך 1,500 שנה של הקרבות קורבנות במזבח, אם אני אקח את התקופות, לקזז כמובן את תקופות הגלות, יש לנו את ה-40 שנה במדבר, ועוד השנים שהיו בגלגל, בנוב, בגבעון, 369 שנה בשילו, בית ראשון, בית שני, בערך, לא מדייק בדיוק את השנים, זה בערך 1,500 שנה של הקרבות קורבנות במזבח. כדי להתחיל את העבודה במזבח, היה צריך למזבח לחנוך את המזבח. חינוך, כמו אצל ילדים, רוצים שהילד הזה ינהג 120 שנה ויותר מזה כראוי, יש תקופת החינוך. אומר אדמו"ר הזקן, נלמד את מושג החינוך מאיך חנכו את המזבח. מה הסוג שחנכו את המזבח? אז ב-12 ימים הראשונים של הקרבת קורבנות במזבח, בפעם הראשונה בהיסטוריה, שזה היה חנוכת המזבח, שזה היה מ-א' ניסן עד י"ב ניסן בפעם הראשונה, כשכל אחד מנשיאי ישראל בא עם הקורבנות שלו למזבח, אז התורה מפרטת איך שהקורבנות, איזה קורבנות הם היו, משהו לא שגרתי בכלל. מתנות לא שגרתיות שנתנו למזבח, שבכל ההיסטוריה לא מצאנו עוד כאילו נתינות למזבח, אף פעם. זה היה רק חד פעמי באותם 12 ימים בלבד. זה אומרים את זה, נוהגים לומר את זה בימי ניסן, זה קריאת התורה של חנוכה, חנוכה מלשון חינוך. אומרת דמות הזקן, מזה לומדים שכשמחנכים את הילד בתקופת החינוך, כמה צריך בהתחלה, נותנים לו מתנות, נותנים לו כל מיני דברים ופרסים, שבמשך החיים לא נותנים לו את זה אחר כך. כי תקופת החינוך זה תקופה מאוד חשובה שמראה על הקירוב. אז זה רואים הקבלה ממש, שאדמור הזקן משווה בין חנוכת המזבח לבין חינוך ילד. אנחנו ניקח נקודה אחרת, שעליו נתמקד יותר, שעם זה פתחנו, לתת כבוד. אז אני לא אקרא את כל הלשון, אבל נגיד את הרעיון ואפשר אחר כך לראות את זה מבפנים. אדמור הזקן אומר כך, שיש מזמור בתהילים, אומרים את המזמור הזה בכל אל שבת, במזמורים שאומרים לפני אחד עודי. יש מזמור תהילים ידוע ששם מדובר בנושא של קולות, שבע קולות יש שם. כל השם על המים, כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שבר הרזים, כל הקולות שמופיעים שם. ולפני שמתחיל כל הקולות, כתוב, הבו להשם כבוד. זה הלשון במזמור. מזמור זקן מנתח את ההליך שקורה במרומז במזמור הזה, ואם נתרגם את זה לעבודת הנפש יצא דבר מאוד מעניין. אנחנו רוצים לגלות את הקולות, מה זה נקרא קול? מה פירוש מה המושג של קול? קול בעצם זה הגשר שדרכו מגלים את מה שיש בפנים ומוציאים את זה החוצה. אדם שאין לו קול, נהיה צרוד, הוא איבד את הקול. אז יש לו הרבה דברים לומר, ויש אנשים שאולי רוצים לשמוע, אבל אין גשר, אין אפשרות לתקשר, אין לו קול. אז הוא ידבר עם שפת הגוף, כן, מי שיבין אותו. קול הוא מאוד חשוב, כי הוא מאפשר את הגילוי של הפנים החוצה. והגילוי הזה צריך לבוא בכל כוחות הנפש. כשרוצים לגלות אצל הילד את המעלות שלו, אז יש כל השם על המים, מים זה חסד, כל השם בכוח, כוח זה גבורה, יש שם את כל השבע מידות. זאת אומרת, אנחנו לא לומדים כרגע על המידות ואיך לגלות, אני רוצה להגיע לנקודה אחרת, אבל כל השם, הכל הזה שרוצים לגלות בכל שבע המידות, כדי להצליח, מה מתחילים לפני הכל? אבו להשם כבוד. מה זה כבוד? כבוד, זה עוד לא נתתי כלום. בכבוד לא שיניתי כלום, לא אמרתי כלום. נתתי יחס, לכאורה זה משהו מקיף, משהו חיצוני, משהו באוויר, משהו ברקע, אבל היחס הזה שנתתי, הוא מכין את הקרקע, שאני יכול על היחס הזה לבנות את כל מה שאני רוצה אחר כך לבנות, ולגלות אצלו את כל הכוחות האלה, ולשפר אצלו, ולגלות אצלו, הכל אפשר להצליח, בתנאי שיש את ההתחלה, שזה אבו להשם כבוד. זה אולי נראה לפחות משפט אחד מתוך המאמר, יש קטע שמתחיל במילים, וזהו גם כן עניין הבו לשם כבוד. נקרא קטע, שני קטעים מתוך לשונו, לשון הזהב של אדמור הזקן. וזהו גם כן עניין הבו לשם כבוד, ואחר כך כל השם על המים וכולי, זין קולות. ופירוש קול הוא המשכה, כמו שאמרתי קודם, הקול זה ממשיך ומגלה את הפנים לחוץ. כמו קול גשמי היוצא מן הלב אל הדיבור. והנה הוא המחבר המידה שבלב, עם הדיבור להיות נראים ונתגלים אופן המידות שבלב, למהות אחר בדיבור. הכל פשוט לוקח את הפנים, מגלה אותו, מוציא אותו החוצה, ואז אפשר לבטא את הרגש הזה, את הרגש הזה. הכל מאפשר את המעבר. והרי זה בחינת ירידה ממהות מידה למהות דיבור. לפני שאדם מדבר, אז יש לו רגש בלב, רגש מאוד חזק, אבל אם הוא לא הוציא את זה בדיבור, לא ישתמש בקול, אז זה נשאר משהו מופשט, עליון. אם הוא מוציא קול, פירושו שהוא הצליח להוציא את הדבר הפנימי והעמוק החוצה, שהשני יוכל לקבל את זה. זה נקרא, זה המעלה של קול. וירידה והמשכה זו ילדי הקול. ועל דרך זה, כל ירידה והמשכה ממהות למהות אחר נקרא בשם קול. קול זה שם נרדף, זה משל, כשרוצים לקחת משהו עליון ולשנות אותו למשהו אחר, הגשר נקרא קול. לכן במזמור כתוב, קול השם על המים, קול השם בכוח, כל, וכו' וכו'. וזהו עניין זין קולות, שהם זין בחינות, המשכות וירידות בזין עמידות. מים הוא חסד, וכוח הוא בחינת גבורה, והמשכה הוא מעלמא דאיתקסיא שלמעלה מעמידות, וכל המשכה הוא על ידי שם הוויה, יו, צמצום, חולי. אני לא מסביר כל מילה, כי כל דבר אפשר כאן להאריך ממש לשיעור שלם, אני רוצה להגיע לנקודה שאנחנו רוצים להתמקד בה. ולכן, בכדי שיהיה ירידה והשפלה זו, עכשיו פה באה הנקודה, כדי שנצליח להוציא את הפוטנציאל הגלום בעומק הנפש החוצה, זה הרי מה שאנחנו רוצים בחינוך. כל ילד, כל נפש הוא שלם. כל נפש מושלמת, יש לה את כל היכולות, הכל קיים. אנחנו רוצים את הפוטנציאל הזה לגלות, להוציא החוצה, להוציא את זה בכל. כדי שיהיה ירידה והשפלה הזו מבחינת שם הוויה בזין קולות האלו, פה בא משפט המפתח, מקדימים בחינת אבו להשם כבוד. חייבים קודם כל להתחיל עם הנושא של כבוד, כדי להצליח לגלות את כל המידות שיבואו אחר כך. מה זה הכבוד הזה? הוא עניין מקיף, והערה יתרה, כדי להיות נמשך אחר כך הזין קולות, והכבוד הזה צריך להמשיך מתחילה קודם הזין קולות. לפני שנכנסים לפרטים, חייבים קודם כבוד. כך אומר אדמור הזקן במפורש, זה מה שהיה במזבח, וזה קשור ממש לחינוך ילדים. הוא אומר ככה זה בהמשך, הוא אומר גם בחיי נישואים, לפני שנכנסים למצב של חתונה, הנקודה הראשונה זה החופה. הוא משווה את החופה שהיא מקיפה את החתן והכלה, כמו הכבוד הכללי שאחר כך נכנסים לפרטים. מה זה נקרא בחיי הילד בחינוך? מה זה נקרא לתת כבוד, אם זה פתחנו? מה הפירוש? לא, כמו שאמרנו, לא לקום לכבודו וכדומה. אבל לפני זה נחדד יותר, עד כמה בכלל כבוד חשוב. רואים את זה בטבע, אצל אנשים מבוגרים גם כן. אדם יהיה מסוגל לסבול כל מיני דברים. רעב וקור וחום, כאבים, אבל פגיעה בכבוד, רואים בפועל, אדם מאוד מאוד קשה לו. הוא יכול ללכת עם זה לא יודע כמה זמן, כי פגעו בכבוד שלו. ואני לא מדבר כרגע במובן כבוד, שאומרים אצל חסידים, אתם מחפש כבוד, לא כמו שעושים צחוק אצל המסנגדים שבשמחת תורה עושים עכשיו הקפה של כל אלה, כל הענבים, ולא כבוד במובן הגס של המילה. כבוד במובן לתת לו מקום, לתת מקום למציאות שלו. והבנייה הזו של ההרגשה הפנימית שיש לבן אדם, שהמציאות שלי יש לה מקום, היא שווה משהו, יש מישהו שמעריך את האישיות שלי, לא רומסים את הכבוד שלי, זה דבר קריטי, עד כדי שאם אומרים, אם דיברנו בשיעור קודם, כמה אהבה זה צורך, כבוד זה פיקוח נפש, יותר אפילו מצורך. וזה, רואים את זה פה, אדמור הזקן אומר, במילים פשוטות, ואנחנו צריכים לראות איך אפשר להוריד את זה ומה הכוונה, פשוט לתת דוגמאות בשטח. אבל לפני זה אני רוצה להביא עוד נקודה מתורתו של הרבי. למה בדור שלנו זה עוד יותר נחוץ מדורות קודמים? אולי הרבה דברים בדורות שלנו רואים הרבה יותר צורך מאשר בדורות קודמים. יש פתגם מעניין וידוע, ואולי אני אתחיל מהסוף. יש את השיחה של הרבי, שהרבי דיבר בשבת פרשת שופטים, שיחה ידועה על ההבדל בין שופט ליועץ. הרבי מדבר שם שמה התפקיד של יועץ בשוני מהשופט. השופט בא לאדם ואומר לו, אני קבעתי ואתה תעשה. מה היועץ בא ואומר? אני לא קבעתי לך שום דבר, אני רק מציע. אבל בסופו של דבר מי יחליט? אתה תחליט. היועץ נותן לבן אדם כבוד. נותן למהות שלו, לאישיות שלו, תוקף. ולכן, בסופו של דבר, הבן אדם יעשה את זה בכל הכיף, כי אני עשיתי את זה. לעומת את השופט שהוא בא ואומר, אני החלטתי, אתה תעשה. בדרך כלל, כשבאים בצורה כזו, זה מפעיל את כל הנוגדנים ולא רוצים. וזה רואים בדור שלנו באופן מיוחד, כלומר, סיפרתי זה כמה פעמים, מה שסיפר חסיד שקראו לו הרב ישראל ג'קובסון, סיפר יחידות שהיה לו אצל הרבי הרייץ. שהרבי הרייץ סיפר לו מה היה ההבדל בין הסדר שהתנהג הסבא, סבא של הרבי הרייץ, דהיינו הרבי מערש, לבין הסדר איך שהתנהג האבא, דהיינו הרבי הרשב, לבין הסדר איך שהרבי הקודם מתנהג. הרבי, מה הסדר, מה הכוונה? אז אני מסביר למה הכוונה. סדר של מה? אז מיד אני אפרט. אז הרבי הקודם אמר לו כך: סבא שלי, דהיינו הרבי מערש, כשהוא היה רוצה משהו מהחסידים, סבא היה מצווה. אבא שלי, דהיינו הרבי הרשב, אבא שלי היה אומר. מצווה זה ביטוי עם תוקף. אבא שלי היה אומר. אומר זה כבר יותר רך. ואני, כך אמר הרבי הקודם על עצמו, אני מבקש. עד כאן הרבי הקודם אמר לחסיד הזה. והחסיד הזה, רבי ישראל ג'קובסון, היה כבר אחרי הנשיאות של הרבי, ושהוא סיפר את זה, שאלו אותו, ומה אתה אומר? איך אתה ממשיך? מה אתה אומר על הרבי? מה הרבי? איפה הרבי נמצא בהשתלשלות הזה? אז הוא אמר, הרבי שלנו הוא מציע. ורואים באמת בשיחות של הרבי ריבוי פעמים, שגם כשהוא בא עם מבצעים גדולים, אז הרבי אמר, הצעתי ובקשתי, אני מציע. מה זה אומר? מה רואים בדירוג הזה? ככל שעובר דור, אז הולך יותר ויותר ונותנים לכאורה מקום למקבלים. לא שוברים את המציאות שלהם. פעם, האנשים היו יותר קהילים, כנראה שהאישיות הייתה יותר חזקה, ויכלו, כמו שאומרים, לתת תול מקל ואח על קודקודן, כמו שכתוב על דבר, על מנהיג, וכולם קיבלו. עכשיו אנחנו בדור כזה שהכל צריך לבוא באופן של מציע. המעלה במציע זה פשוט לתת לו כבוד. ואדם שרומסים את הכבוד שלו, מתייחס למי שרמס את הכבוד שלו, לא פחות או יותר כאילו זה האויב שלו. פשוט. הבן אדם הזה רומס לי את הכבוד כל הזמן, קשה מאוד להתייחס. ויש פתגם שאומר שהורים שמתייחסים לילד כמו אדון שמתייחס לעבד, אז הוא יקבל באמת את אותו תחושה חזרה. איך העבד מתייחס לאדון? לא נעים לו להיות בחברת האדון. אין לו ברירה, הוא נמצא שם. אנחנו הרי לא רוצים שיהיה יחס כזה, אז צריך, במיוחד בדור שלנו, במיוחד אחרי שהרבי דיבר על המעלה של יועצייך, צריכים לשמור על הכבוד של הילד, כפשוטו. ובכל גיל, אפשר, כל מי שיש לו ילדים קטנים, אפילו ילד בן שנתיים, יכול לראות שילד קטן שומר על הכבוד שלו. יבוא ילד קטן בן שנתיים אפילו, ויגידו לו, אתה ילד קטן או אתה ילד גדול? הוא יגיד, הוא גדול, מחפש בכל זה, הוא יסביר את כל הטיעונים, הוא גדול, הוא לא, למה, מה, הוא לא, אני לא קטן, אני גדול. ואם יבוא ויגידו לו, אתה קטן, רמסנו את הכבוד שלו, ואז שברנו אותו בצורה כזו אחרת. הוא דורש שישמרו על הכבוד שלו, וזה חשוב מאוד. חשוב לאישיות שלו שהוא גודל בסביבה ששומרת על הכבוד שלו. ואם ניקח, פשוט להוריד את זה לפסים מאוד מאוד מעשיים למעשה. אולי לפני זה אני אביא עוד דוגמה. יש לכם בעמוד השני כל מיני דוגמאות. נראה אולי פשוט לחזק את הדבר מדוגמאות שכתובים במקורותינו. עד כמה הכבוד חשוב. רואים, הדוגמה הראשונה ידועה מתלמידי רבי עקיבא, שכל המגפה הייתה כי לא נהגו כבוד זה בזה. היה, רואים כמה זה חשוב. זה הביא כזו מגפה גדולה, העניין הזה של הכבוד. רבן יוחנן בן זכאי מסופר עליו שהוא היה רואה בן אדם ברחוב, אפילו גוי, תמיד הוא הקדים, הוא ראשון, הקדים, אמר לו שלום. נתן לו כבוד, לכל אחד נתן לו יחס של, הרבי גם נהג ככה. יש את הסיפור הידוע שהרבי יצא מהבית והדבר, הגוי שהיה מביא את הדואר, אז הרבי עשה לו עם היד שלום. סיפור מעניין שהיה פעם יהודי שגם היה גר שם, אז הרבי עשה לו עם הראש ככה, והוא היה איש פשוט כזה ולא הבין למה לגוי, הדבר הגוי, הרבי עושה ככה עם היד, תנועת יד, והוא ככה רק מקבל איזה, אז הוא העיז ושאל את הרבי פעם את השאלה, אז הרבי ענה לו שהוא מעולם לא כופף את הראש בפני גוי, לכן לגוי הוא עושה עם היד, וליהודי הוא יכול כן לעשות לו עם הראש. אבל עצם העניין, הרבי חיפש כל דרך לתת יחס של כבוד אפילו לגוי, לתת לו יחס מסוים, שזה בהחלט נקודה חשובה. מאוד מעניין, ניקח את המדרש הרביעי על אברהם אבינו, כשהוא ראה את שלושת המלאכים שנראו לו בדמות ערבים כידוע, ויש שם תיאור במדרש איך כל אחד היה נראה לו. אברהם אבינו עשה לעצמו סימן, איך אני יודע אם אנשים הגונים באים לקראתי או לא? אני אסתכל אם הם נוהגים כבוד אחד בשני. אחד נותן כבוד לשני, סימן שהם הגונים. ואם לא, אז אומר, אני יודע פשוט איזה אנשים, הם שוב רואים את הנקודה הזו. עוד דוגמה שלא כתובה כאן, וזה ספציפית יותר בין אבא לילדים, כתוב רש"י אומר על יעקב אבינו, למה הוא אמר להם דברי תוכחה רק סמוך לפטירתו, ולא קודם לכן. רש"י מביא שם שככה נהגו, הוא מביא עוד דוגמאות מן כך, רש"י מביא סיבות לדבר. מה הסיבות שכתוב? אחד הסיבות, כדי שלא להחלימו, או כדי שלא יצטרך לשוב ולהגיד לו תוכחה שוב ושוב. מדובר על אבא והבן, והבן יש מה להעיר לו. הוא לא רוצה להחלים אותו, רוצה לשמור על הכבוד שלו, אז הוא לא אמר לו את זה עד, ממש כמו שאומרים ברגע האחרון. רואים עד כמה חשוב העניין הזה. נתרגם את זה למעשה, כמו שאומרים בשטח, אפילו מול ילדים קטנים, אני אחזור שוב, לא לקום לפני, מה זה נקרא לתת להם כבוד? אפשר לתת דוגמאות פשוטות. לדבר אליהם לא בסגנון בוטה, אף פעם. לא לדבר אל הילד בסגנון בוטה ולהגיד לו, אתה כך וכך, או לחנות אותו בכינוי גנאי כזה. פשוט, ברגע שהם זלזלים בו בסגנון בוטה, הוא לא מדבר, הוא אפילו לא יודע לתרגם לעצמו מה הוא הרגיש בשעת מעשה, אבל הוא הרגיש שזלזלו במהות שלו, זלזלו בכבוד שלו, וזה רודף אותו, והוא יכול לגדול בגלל זה בדימוי עצמי שבור ונמוך, בגלל, אם קורה משהו חד פעמי, לא על זה מדובר. מדבר על משהו שיטתי, שזה באופן שיטתי, אז זה פשוט שובר, זה ודאי שלא. ניקח עוד דוגמה, כשהילד מבקש משהו, ואנחנו יודעים שהוא מבקש כרגע שטות, ואנחנו לא רוצים לתת לו את זה, כבר אנחנו יודעים מה הוא הולך לבקש. אבל יש שתי אופנים, אפשר מיד, תעזוב, מה פתאום? אל תבר שטויות, לא רוצה, תעזוב, אתה סתם. אז מה בעצם עשינו? מיד, במילים אחרות אמרנו, אתה לא שווה שום דבר, הרעיונות שלך טיפשיים, ותראה, אפשר קודם כל להקשיב לו. בן אדם מדבר, תקשיב לו. אז מה אם הוא ילד קטן? תקשיב, קודם כל תקשיב מה הוא אומר. וגם אם אנחנו רוצים להגיד לו לא, אפשר להגיד לו, הרעיון שלך הוא יכול להיות רעיון טוב, אולי נחשוב על זה פעם אחרת, עכשיו אנחנו נעשה אחרת בגלל כך וכך, נמצא כל מיני. אז הורדנו אותו מהרעיון בצורה מכובדת, לא אמרנו לו אתה מדבר שטויות, אמרנו לו אפילו, זה רעיון יכול להיות טוב, אבל כרגע אנחנו או נשקול את זה פעם אחרת, או נשאל את האבא, את האמא, את הרב, את הלא יודע מי, תלוי על איזה מקרה מדובר, אבל להוריד את זה וכמובן לא להליב אף פעם ילד, לא משנה באיזה גיל, לא כמו שאמרתי קודם, כינויי גנאי וכדומה. לא לתת לו מטלות שיביישו אותו. אם אנחנו אומרים, תיכנס לבית כנסת עם הקופסה הזו, זה באמצע הנידי השיעור, שים את זה שם. אנחנו מתביישים, אנחנו שולחים אותו, אבל הוא גם מתבייש. הוא יכול להגיד, לא, אתה תלך. יכול להיות שהוא ילך, אבל הוא מרגיש בושה. אז למה לרמוס את הכבוד שלו? למה לגרום לו תחושה לא נעימה? צריך פשוט לשמור על הכבוד שלו, גם בדברים כאלה, לא לשלוח אותו למשימות. לפעמים יש ילדים ששולחים אותם לדברים הם לא רוצים לעשות וחושבים, כי הם פשוט רוצים להתמרד. אולי מתביישים, אולי לא נעים להם, אולי הסיטואציה לא מתאימה, אולי שולחים אותם לתלמוד תורה, לבית ספר, עם משהו, עם איזה בגד מסוים, שאולי, אולי, לא יודע מה, עירו לילד או לילדה במשהו, וזה תחושה מאוד לנעימה, והילד לא יודע אפילו תמיד להסביר למה הוא לא רוצה, אבל צריך להבין שאולי זה, אנחנו צריכים להיות יותר חכמים, לרדת לעומק העניין ולראות, אולי זה רומס את הכבוד שלהם, אז צריך מאוד מאוד לשמור על הכבוד של הילד, כדי שיהיה לו תחושה טובה באוויר. ניקח עוד דוגמה או שניים, לפני שנקרא את הפרק מתוך כללי החינוך והדרכה. למשל, כשהילד עשה משהו לא טוב, צריך לתת לו סולם לרדת מהעץ. מה זאת אומרת? נתן דוגמה. למשל, שני ילדים בבית, יש משחק אחד מסוים, ואחד חטף מהשני את המשחק, והשני לא רוצה לתת לה... קיצור רבים עליו, והולך ססון ושמחה. נו, עכשיו, מה אנחנו עושים פה? אם נבוא לזה שמחזיק את המשחק ונגיד לו, אתה עכשיו נותן לשני את המשחק, ברגע זה ממש, תוך שתי דקות אני רוצה, לא משנה, נגיד שהוא ישמע בקולנו כי הוא פוחד, כי לא יודע, כי דיברנו, כי יצאו גיצים מהעיניים ואנחנו ממש ככה מבילים אותו, והוא עשה את זה. הוא עשה את זה, אבל הוא מרגיש שרמסנו אותו, ששברנו אותו, הוא מרגיש שדפוק. אפשר אותו דבר למצוא ולהגיד, אני יודע למה אתה לא רוצה לתת לו, כי הוא כנראה לא ביקש כל כך בנימוס, הוא לא ביקש יפה, הנה עכשיו הוא יבקש יותר יפה, והנה תראו איך שהוא ייתן לו. ברוב המקרים, חוץ ממקרים נדירים, ברוב המקרים, הוא יעשה את זה, ועד שהוא עשה את זה, הוא החליט לעשות את זה, לא בגללי, עד הרבה, הוא מכובד, שביקשו ממנו יפה, והנה הוא נתן, אז מה יש? השמרנו על הכבוד שלו, מי אומר שצריך להיות דווקא דיקטטורה, שהוא ישמע בקולנו ובדווקא, כמו שאמרנו קודם, הרבי מציע, מציע, הוא רוצה שתעשה את זה, אז אם לרבי מתאים להציע לנו הצעות, ולא לבוא באופן של, אני מחייב אתכם, אז למה שאנחנו לא ננהג בדיוק אותו דבר? וכשאנחנו דורשים בתוקף, בדרך כלל נחשוב את עצמנו, כשאנחנו באים למקום ומישהו דרש מאיתנו. ביד אנחנו חושבים, רגע, מי זה בן אדם, למה שנעשה, מי הוא בכלל, והנוגדנים של המרדנות מתעוררים בדרך כלל בדרישה בתוקף. אז למה שנעורר אצלהם את הנוגדנים הללו, אם אפשר לעקוף את זה? ולפעמים זה בא אצלנו, מה, אנחנו כאלה, איפה ההורות שלנו, איפה הבעלות שלנו, איפה הגדלות שלנו? דווקא הגדלות שלנו תבוא כשאנחנו נצליח לחנך ילדים שמחים ועם אווירה טובה ועם אווירה מכובדת, זה לא יזיק שום דבר לנו. אנחנו נגדל ילדים שמעריכים אותנו ושמחים בנו ואוהבים אותנו, אין בזה שום בעיה. עוד נקודה שנוגעת לנקודת הכבוד, רוצים להעביר ביקורת לילד או להניש אותו במקרה קיצוני. לא לעשות את זה בנוכחות אנשים זרים, לא לעשות את זה בנוכחות אנשים או ילדים אחרים, לא להעיר לו, אלא אם כן המקרים היחידים שמותר, וגם צריך לעשות זה בשיא הזהירות, אבל אם ילד עשה משהו דרסטי בנוכחות כולם, אז אם אני לא יגיב ואני לא יעשה כלום ולא יגיד כלום ולא יגיב, אז אני בעצם גורם אצל כולם לזלזל במקרה, וכולם, דבר שנעשה ברבים, מותר לי גם כן להעיר ברבים באותו משקל. וגם בעדינות צריך לעשות את זה, כמו שהרב לומד הוראה ממה שקראנו בתורה בשבת האחרונה, שכאשר היה צריך להשתמש עם מטה במצרים, והמטה בלה את כל התנינים האחרים של חרטומי מצרים, אז הרב מדייק שזה היה מטה אהרון. אהרון הוא איש חסד. גם מטה שבולע, לפחות שזה יהיה מטה אהרון, שזה יהיה, אז גם שעושים את זה, אבל כשהמקרה לא היה ברבים, אז אל תעיר ברבים. אז תעיר בשקט, פשוט מהסיבה הזו, פשוט לשמור על הכבוד. וכמו שהרבי אמר, אדמור הזקן אמר, כשעושים את הדברים בצורה מכובדת, כשזה מתחיל עם אבו לשם כבוד, הרבה יותר מצליחים אחר כך, כשרוצים לדרוש ממנו את הדברים האחרים. כי כשאנחנו מכבדים אותו, אז הוא מכבד אותנו, והוא ייתן לנו את התגובה הנגדית בצורה נכונה. שאלה פה שאלה, האם זה נכון תמיד להציע? מה הכוונה, האם זה נכון תמיד להציע? בכלל, לדוגמה, לא יודע לאיזה דוגמאות הכוונה לשאלה הזו, אבל למשל, יש, אם מדובר בילדים יותר גדולים שרוצים שהילד יזרוק את הזבל למטה או שיעשה פעולה מסוימת, אפשר להגיד את זה בשתי סגנונות. אפשר להגיד, עכשיו אתה הולך לעשות כך וכך, אפשר להגיד, אתה יכול אולי בבקשה לעשות הפעולה הזו והזו, וכשהוא חוזר להגיד לו תודה רבה. הוא יגיד לו, בסדר, אז אפשר אם הוא יגיד לו, אז יגידו לו, אנחנו מאוד כואב לנו ומצטערים שלא זכית לקיים עכשיו מצווה שהזדמנה לידך. בסדר? אז הוא ירגיש, אז בפעם הבאה לא יהיה לו נוח. אבל האמירה בתוקף, מותר להשתמש בתוקף, אנחנו לא צריכים להיות כאלה למלים שלא, אין לנו שום עוצמה. אבל הסגנון, בוא נגיד ככה, באותו סגנון שאנחנו רוצים שהם ידברו ביניהם, מאיפה הם ילמדו איך לדבר ביניהם? הם ישמעו מאיתנו איך אנחנו מדברים, אז זה הסגנון שמלמדו איך מדברים. אם תמיד אנחנו נהיה מנומסים ונדבר בנימוס, אז גם הם ילמדו לדבר בנימוס. מי אומר שצריך לדבר דווקא בעוצמות? בהחלט מותר להגיד, תביא את זה, לא כל פעם. אולי בבקשה אתה יכול לקחת, לא צריך לרדת לרמה כל כך ירודה. אבל בכללות לדבר בצורה שנותנת לו יחס. יש בן אדם מולנו, הוא קטנצ'יק, הוא נמוך, הוא קטן, אבל הוא בן אדם, הוא אישיות, הוא בעזרת השם יגדל משפחה ויהיה סבא לצאצאים, ואנחנו עכשיו כרגע צריכים לדאוג לדור, לא הבא, לעוד 3-4 דורות, אנחנו כרגע מעצבים את הדורות הבאים על ידי האישיות שאנחנו בונים כרגע. אז בואו נבנה אישיות בריאה בנפשה, שמחה, ואוהבת את עצמה ויש לה ביטחון בחיים, מאיתנו יקבלו את זה. אם הילד יגדל כל הזמן עם ביטושים, 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 אז ככה הוא יגדל, אז הוא ימשיך הלאה את העניין חלילה. אז לכן זה מאוד מאוד חשוב הנקודה הזו.
זה לא האיזון?
מה? איזון של מה?
הגישה הצעתי נגיד 90% ו-10% גישה של תקיפות.
התקיפות צריך להיות מפעם לפעם, אין ספק, אבל לא תקיפות באופן שאני המתקיף את מישהו, אלא לעשות את זה. נראה בעזרת השם בכללי החינוך והדרכה בהמשך מה ההורה צריך לעשות או המחנך כדי לגרום לכך שהילד יכבד אותו, שהילד יעריך אותו. יש לזה דרכים איך מגיעים לזה, אבל זו הגישה שצריכה בהחלט להיות. בגדול זה הכיוון. בוודאי כל מקרה לגופו צריך לראות איך להתייחס, אבל צריך לדעת במודעות שלנו, הבו להשם כבוד בא לפני דרישה של כל עניין שאנחנו רוצים לדרוש. בתחושה הכללית.
נניח שבאמת פעלנו בשיטה הזאת. על ילד, נתבלם לך בשיא הרצינות ובשיא התוקף, לא רוצה לשמוע. לא רוצה לשמוע. כלומר, לא רוצה לעשות כל זה, הוא עומד על שלו, והוא בכל אופן לא מתחצף. הוא לא רוצה לקבל את הגישה. אפילו בגישה הזאת הוא רוצה לקבל. מה עושים?
אז קודם כל, יש את הדוגמה שהרמב״ם כותב בהלכות דעות לגבי אוכל. יש הרי בהלכות דעות כמה פרקים שהוא נותן כללים איך לאכול בריא ומה לא לאכול וכן הלאה. והרמב״ם כותב שם שמי שנוהג בכללים שלו הרי נערב לו שהוא לא יחלה כל ימות. ואז הרמב״ם כותב שם דבר כזה: כל זה מדובר בבן אדם שהתחיל את החיים שלו בכללים שאני נתתי לו, ובמילא הוא גדל נכון, ואני ערב לו שהוא יהיה בריא כל ימות. אבל, אומר הרמב״ם, אם בן אדם כבר קלקל את המערכת הגוף שלו, והתזונה שלו לא עובדת טוב, והוא אכל כל מיני דברים, והוא קלקל, בן אדם כזה צריך ללכת ספציפית לרופא ולהציע את הבעיה ולחפש באמת פתרון. אחרי הכל, אומר הרמב״ם, גם בן אדם כזה, עד שהוא ילך לרופא, בכל אופן, הדרכים הללו שהוא יכול לעשות אותם הם טובים. באמת, כשמדובר כבר בסיטואציה, כמו שאתה מתאר, זה אומר שכבר עברו בין, כמו שאומרים, עבר חתול שחור בין המחנך לתלמיד. עבר כבר פה איזה רמיסת כבוד וחוסר יחס, וכבר העסק הוא, ועכשיו להחזיר את האמון חזרה, לפעמים זה באמת קשה, זה לא פשוט, וצריך לעבוד בצורה מאוד חכמה, לפעמים דרך מישהו שלישי, ולחפש באמת הרבה הרבה דרכים של קירוב בין האבא לבן, לא בדרישות. אם אבא רואה שהדרישות גורמות לנוגדנים, אל תדרוש. כדי לא להגיע לא לתת לו את הסיטואציה ואת ההזדמנות שיוכל להגיד לא, לא, לא רוצה. פשוט לא להביל אותו למצב הזה, ועד הרבה לעבוד תקופה מסוימת, לקרב, לשבת עם הילד וללמוד איתו ולשחק איתו ולטייל איתו, ולא לדרוש שום דבר עד כדי שהאמון יחזור. כי אחרת מה אנחנו עשינו? אנחנו כל הזמן, החתול והעכבר, והמלחמה רק תתמיד, עד שיגיע למצב שכמו שאומרים, הבן ניתן בכלל סתירה לאבא, ובכלל לא יהיה עם מי לדבר. אז בבעיה קשה, צריך באמת למצוא פתרונות אחרים. אנחנו מדברים כרגע איך, מה צריך להיות הסדר הבריא והנכון. זה הסדר הבריא, כך צריך להיות. וכמו שאמרתי, גם בבעיות, הסדר הזה בכל אופן לא משתנה. כבוד צריך לתת, במובן מה זה כבוד? לתת לו תחושה שהמציאות שלו חשובה, יקרה, יש לה נתינת מקום, אוהבים אותה, אוהבים. אהבה זה כבר ביטוי אחרי הכבוד. הכבוד זה העניין הכללי שהמציאות שלו יש לה משמעות. טוב, אחרי כל ההקדמה, אז לפחות ניגע קצת בתחילת הפרק השישי של כללי החינוך והדרכה, ששם עצרנו בשיעור הקודם. ובעצם הגענו לתנאי השלישי בתנאי החינוך. התנאי השלישי הוא התנאי הכי ארוך. הכי ארוך זה אומר שפרק ו' מתחיל התנאי השלישי, ופרק י' ג' מתחיל התנאי הרביעי. זאת אומרת, פרק ו', ז', ח', ט', י', י', א', ב', ריבוי ארוך של פרקים על התנאי השלישי. מה יש כל כך הרבה להעריך? מה זה התנאי השלישי? תראו כמה פרטים ופרטי פרטים. אני אגיד במשפט אחד, ואז נתחיל קצת לקרוא. התנאי השלישי זה בשפה המקצועית נקרא אבחון. אנחנו תמיד שומעים, אומרים, הילד צריך אבחון, זה נשמע אצלנו כמו מדובר באיזה בעיה קשה וצריך להתבייש בעניין, ואסון גדול קרה שצריך לאבחן את הילד. האדמו"ר הזה קודם אומר, כל ילד צריך אבחון. כל ילד צריך אבחון. אם לא יעשו לו אבחון, איך נדע מה הוא צריך? והאבחון שעושים היום, כל האבחונים הכי מקצועיים שעושים היום, שמקיפים את כל המצבים הנפשיים וההתנהגותיים והמוטוריים, כל מיני, והמשפחתיים והסביבתיים והבריאותיים, כל מה שקשור לאבחון הזה מתחיל, הדמור הקודם נותן כאן ממש, אפשר להגיד, שיעורים בפסיכולוגיה בצורה מאוד מאוד מפורטת, אבל הכל על יסודות של תורה. עד כמה אם לא עושים אבחון, אי אפשר להצליח בחינוך. לכן אבחון זה דבר מאוד מאוד חשוב. ועד רבה, מי ש, כמו שהיום, אם לוקחים ילד לאבחון, אז בסופו של דבר ההורים צריכים לשמוח, כי הם בסופו של דבר מקבלים ביד מסמך, די אנשי מקצוע, שאפשר לשמוח עליהם, שהם נותנים פשוט תוכנית, מה נקודות החולשה שלו, מה הנקודות החזקות שלו, והאבחון צריך להיות מתנה. פשוט הורה שמקבל אפשרות לעשות אבחון צריך פשוט להגיד תודה רבה, והוא ידע איך לחלקל את העניין בצורה טובה. אבחון זה דבר טוב, מצוין, זה ברכה. פה האדמו"ר הקדם נותן לכל הורה הדרכה איך לעשות אבחון, או לפחות על איזה נקודות להסתכל כדי להגיע לאבחון. האבחון פה לוקח המון זמן, כמו שאמרנו, מפרק ו' עד פרק י' ג', זה אבחון ארוך, אבל זה תנאי שלישי בחינוך. בלי אבחון אין אפשרות להצליח, כי מה שמתאים לילד א' לא חייב להיות שיתאים לילד ב', וכל ילד יש לו את המהות שלו, ואת הנטיות שלו, ואת החולשות שלו, וכן הלאה. זה בעצם הרעיון הכללי של התנאי השלישי. נתחיל לפחות לקרוא מבפנים ונראה אותיות מחכימות. פרק ו', הכותרת היא תנאי שלישי, הכרת המחנך והמדריך במהות המחונך והמודרך ומצבו. כל מילה כאן פשוט הוא מנתח אותה אחר כך בהרחבה. המחנך צריך להכיר את המהות של המחונך ולהכיר את המצב של המחונך. מה זה מהות ומה זה מצב? מהות זה כמו חיבור של שני מילים. מה הוא? מה הוא? מה הוא עצמו? מה המהות הפנימית שלו? מצב זה מה, באיזה מצב הוא נמצא? באיזה סביבה הוא נמצא? סביבה כוללת הרבה רבדים, כפי שנראה בהמשך. גם מהות כולל הרבה פרטים. אבל זה, שני, האבחון צריך להיות כלול מה המהות שלו ומה המצב שלו. מהותו ומצבו של המחונך והמדריך הם שני עמודי התווך, שני עמודים חזקים, אשר עניין החינוך והדרכה בכל היקפו ורוחבו נשען עליהם. כל החינוך, כל ההדרכה עומד על שניהם. חייב להיות להכיר אבחון ברור מה המהות ומה המצב. להיות כי התחלת החינוך וההדרכה היא בדחיית הזיהום והסרת הרע הגס. הרי מה זה חינוך? כמו שאמר כבר בפרקים קודמים, שהמחונך זה מישהו שיש לו בטבע שלו נטיות לא טובות. זה לא שאם יש לנו ילד שהוא נוטה להיות חוצפן ומרדן ומפוזר וואו, קיבלנו זה מהקדוש ברוך הוא עונש. לא, כל בן אדם, כמה אנחנו היינו כאלה, בטבע אדם עיר פרא, אדם יוולד, יש לו נטיות כאלה ואחרות, באופן טבעי ניתן לו, הוא יגדל כמו פרא. זה התפקיד של המחנך, לדעת, לזהות את הנקודות, ולראות איך אפשר לנצל, כמו שאמר קודם, לנצל את החולשות לטובה, ואיך לתקן אותם וכן הלאה. אם כן, איפה על המחנך והמדריך לייחד שימת לב מסודרת למדוד היטב מהות המחונך והמודרך. פשוט צריך לעשות אבחון מקצועי עמוק, לבחון מה המהות של המחונך הזה, מה הנקודות החזקות שלו ומה הנקודות החלשות שלו, מה הנטיות הטבעיות שלו, השליליות שעליהן צריך לתת יותר דגש, ומה צריך פחות דגש, מה הדבר שקשה מאוד להזיז, אז לא ניגע בו, כי אם ניגע בו אנחנו נעשה יותר גרוע, ומה הדבר שקל להזיז, אז אנחנו דווקא בזה כן ניגע. אם לא יודעים, אנחנו מנסים, אז מנסים, אולי דווקא נגענו באיזה פצע מאוד כואב, ודווקא התחלנו לחפור בו, ואז התחיל לדמם, ואולי פצע שמגליד, צריך להשאיר אותו ולא לגוע בו. אם לא מכירים את המהות, אז אנחנו יכולים פשוט להרוס במו ידיים. מדידה זו היא עבודה קשה וכבדה, יותר ממדידתו של המורה המודד מהות תלמידו. הרבה יותר קל למורה שמלמד ידע למדוד את המהות של התלמיד שלו, מאשר למחנך ללמוד את המהות של המחונך שלו. כי המורה, למרות שזה גם לא קל, אני אגיד בעל פה מה שהולך להגיד הלאה, המורה מה מודד? IQ, כישרונות שכליים. הוא מודד, הוא אומר, התלמיד הזה שיושב כרגע לפניי, הוא משהו, כאלה הברקות יש לו, כל הזמן יש לו הברקות. הוא רואה, הוא רואה אצלו. והתלמיד השני, איזה ניתוח יפה, כל דבר שאומרים, איך הוא מסביר יפה. אז אם המחנך מזהה את זה, אז תפקיד, לא המחנך, המורה מזהה את זה, תפקידו עכשיו לחזק אצל כל תלמיד את המעלה שלו. הוא רואה תלמיד שיודע להסביר יפה, אז הוא צריך להגיד לו מפעם לפעם, לפתח את זה. להגיד לו, עכשיו אנחנו לוקחים את הילד הזה, הוא ייתן שיעור לכל הכיתה 5 דקות. הוא יסביר. כי הוא יש לו חוש הסברה טוב, והוא ניתן לו הזדמנות. והשני, שיש לו חוש בהמצאות, מתי שיש איזה בעיה, איזה חידה, הנה, בואו ניקח את התלמיד ההוא, יש לו, וכן הלאה. המורה, כן, הלוואי שיהיה לנו כאלה מורים מוצלחים, אבל המורים האלה, מה התפקיד? גם פה הוא אומר מה זה מורה. המורה מודד את המהות של התלמיד, אבל מה הוא מודד? מהות כישרונות של שכל, והוא עכשיו צריך לפתח את זה, ולא להציע למי שלא שייך הצעות שהן דווקא מפריעות לו, כמו שאנחנו לא ניגש לעני בקהילה, ויבוא מישהו לסוף כסף, ניצא כולם, הנה, 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 תלך אליו, הוא ייתן לך תרומה, שאנחנו יודעים שאין לו אפילו, גם המורה בכיתה לא יקרא לתלמיד הכי לא יוצלח בתחום מסוים, ויהפוך אותו, כי יעשה ממנו צחוק. אבל אם הוא לא ילמד מה כל אחד שייך ומתאים, הוא יכול חלילה לבייש ולהרוס, לכן הוא חייב לדעת להבחן. אבל ההבחון שלו הוא יותר קל, נראה את לשונו של הרבי הקודם. הרב העוסק בהוראה, וחפץ להעמיד את תלמידו על בסיס ידיעה והבנה במושכלות, הנה בהכרח שימדוד מהות כישרונות התלמיד וחושיו. המורה צריך למדוד את המהות, את הכישרונות של התלמיד. באלף, בהמצאה, המצאה זה נקרא בשפה של חסידות חוכמה, איזה תלמיד יש לו יכולת להמציא רעיונות. ב' בהסברה, איזה תלמיד יש לו יכולת יותר להסביר, זה נקרא בינה. ג' בהתיישבות, איזה תלמיד יש לו דעת, זאת אומרת, הוא יכול לחבר כל דבר למציאות ולראות איך כל דבר לוקחים מזה הוראה למעשה וכן הלאה. ואז, כשהמורה יעשה אבחון בתחום הזה לתלמידים, יוכל המורה לצייר בעצמו אותו המושכל שיוכל התלמיד לקבלו. אז הוא ידע מה מתאים לכיתה, מה מתאים לתלמיד, איזה רעיון, איזה חומר עמוק מדי, לא שייך, איזה קל מדי, מה צריך להיות, כי הוא עשה אבחון, מה הרמה הלימודית של התלמידים. הוא בוחר באופני ודרכי ההוראה, הוא יודע בדיוק איזה כלים להשתמש, ואז יצליח בהוראותיו. השלוש זו בלבד, מה זה נקרא שהוא יצליח? השלוש זו בלבד אשר התלמיד ידע דבר הלימוד על בוריו, אלא עוד זאת, אשר בהוראה מסודרת על הזו, הרי הרב מפתח כישרונות התלמיד וחושיו. אם רב היה כזה כמו שתיארנו, תלמיד עבר אצלו שנה, הוא פשוט יצא מפותח. מי שאצלו חזק הצד של ההמצאה, יצא השנה הזו עוד יותר חזק, כי הרב נתן לו כל מיני הזדמנויות להוציא את הכישרון הזה וכן הלאה. מי שמסוגל לתת שיעור, אז הרב ייתן לו הזדמנות פעמיים בשנה או יותר לתת שיעור לכיתה, והוא פיתח אצלו את הכישרון הזה וכן הלאה. אבל זה עבודה לא קלה, אבל בכל אופן זה לא כל כך קשה כמו מחנך שצריך לעשות אבחון רגשי, אבחון מהותי יותר הרבה יותר קשה, אבל זה חובה. בלי האבחון הזה אי אפשר לסמוך רק על אינטואיציה. צריך באמת לחשוב מה הצד החזק של כל אחד, כמו שהוא אומר. אמנם, המדידה במהות המחונך והמודרך היא באופן אחר לגמרי. להיותה בעיקרה מדידת גודל הזיהום במידות רעות, צריך לדעת איפה הבעיה שלו, איפה המידה שלו, יש לו מידות רעות, אנחנו לא נהיה אטומים ונגיד, לא, הילדים שלנו כולם, אז את אומרת, זהב, ודאי שהם זהב במהות, אבל יש נקודה לכל אחד שבזה הוא צריך לתקן את עצמו, צריך לדעת באיזה רמה הבעיה נמצאת. ובהגברת החומר על הצורה, עד כמה אצלו החומר יותר גדול מהצורה, החומר זה נקרא הגסות, החומריות וצורה, זה הצד הרוחני, הצד העדין, איפה אצלו החומר גבר על הצורה, איפה אצלו הצלות גברה על העניינים הטובים שהוא צריך לעשות, ועומק השרשתה, עד כמה זה עמוק אצלו, עד כמה קשה יהיה לעשות שינוי, ואז יוכל המחנך והמדריך להכיר מהותו של המחונך והמודרך. והנה, עד כאן דיברנו על מדידה של המהות. מהות זה נקרא מי הוא, מה קורה אצלו. לא מספיק מדידת מהות, צריך לדעת גם מדידת מצב. והנה מדידה זו אינה מספקת עדיין, וצריך להתעניין גם במצבו של המחונך והמודרך. להיות כהמצב והסביבה הם יסודים עיקריים בחינוך והדרכה. בהמשך הוא יביא הרבה דוגמאות, אבל אני רק לסבר את האוזן, ניתן סתם דוגמה שעולה לי כרגע. אם למשל יש לנו, אני מדבר כרגע כמחנך לקבוצה, יש לו, הוא כבר מכיר את המהות של כל אחד מהילדים שסביבו, מבחינת המהות, אבל הוא לא ידע שילד אחד הוא נמצא בבית שהכל בעשירות וברחבות, והכל ככה יש להם בלי עין הרע, והבית השני אין להם כלום, והכל חיים בצמצום והכל. אם הוא לא יודע את המצב, באיזה מצב הוא חי, אז זה לא ייתן לו את הכלים איך לשנות אותו, כי מי שגר במצב של עשירות, של רחבות, הכל אצלו בפתיחות, הכל אצלו אז גם הנפש שלו היא כזו, וגם הדרישה אליו תהיה אחרת, לעומת מי שחי בצמצום צריך לדבר אליו בסגנון אחר. אז אם הוא לא יכיר את המצב, הוא יכיר רק את המהות, זה לא מספיק. לכן הרבי יודד מאוד, וזה דרך נכונה, שהמחנכים ילכו לעשות ביקורי בית אצל התלמידים שלהם במשך השנים, לפחות פעם בשנה לבקר, ואם לא הולכים בפועל, אבל להכיר, לדעת מה קורה, למה זה כל כך חשוב, כי שיודעים את המצב, לדעת פשוט באיזה שכונה הוא גר, מי השכנים שלו, מה המצב הפיננסי שלו, מאיזה רקע הם באים, מאיזה עידה הם, כל הדברים האלה הם חשובים לבנות תוכנית מסודרת ל... אז כלפי הילדים שלנו אנחנו מכירים את המצב, אבל יש מצב שלא נוגע באופן איזה בית אנחנו מכירים, אבל נגיד עם איזה חברים הוא נמצא, עם איזה ילדים הוא מסתובב, מי משפיע עליו, כל הדברים האלה זה הכרת המצב כדי לדעת איך להתמודד עם כל דבר. בהמשך יהיו הרבה דוגמאות על כל דבר. ורק בהכרת שני עניינים אלו, איזה שני עניינים? א', מדידת המהות, וב', התעניינות במצב, יכול המחנך והמדריך לקוות לתוצאות טובות. כי הוא עשה אבחון, אז יש על מה לסמוך, אמרת דברים, יש כמו שאומרים בסיס על מה אתה נשאר. השכל הבריא מראה לדעת, אשר כל בני אדם משתווים אימא כאחד, שהם בעלי גוף ונפש. כל האנשים יש להם גם גוף וגם נפש, הרי זה ברור. ועוד יותר, אשר אי אפשר לומר שיש עילויים ומחסורים בעצם הנפש עצמו, כל אחד יש לו נפש, ועצם הנפש של כולם היא מושלמת. הנשמה של כולם היא תאורה. כמו שכל אחד אומר, הנשמה שנתת בי תאורה היא. שנאמר שעצם הנפש הזאת הוא בעל מעלה, ועצם הנפש הזאת הוא בעל חיסרון, ואין העניין כן. ברור שמצד עצם הנפש כולם בעלי מעלות. אבל מה? איזה יצר הרע יש לכל אחד? וזה כבר שונה. איזה תפקיד ושליחות יש לכל אחד בעולם? אני צריך לתקן, זה כבר שונה. אלא הנפשות כולם בעצם מהותן שלימות אין על צד שלימות הנפש. ומה שיש לחלק בעניין הנפשות הוא רק בענייני ואופני התגלות כוחותיהן. כמה מתגלה אצל פלוני הכוח הזה יותר ואצל אלמוני הכוח השני יותר, ובזה הוא התחלקות מהותי בני אדם בין קטנים ובין גדולים. לכן מאוד מאוד חשוב ללמוד ולהכיר ולעשות את האבחון הזה. זה בעצם הפרק הזה הוא כהקדמה כללית לכל התנאי השלישי שמתפרס על כל הפרקים הבאים. הרבי הקודם פשוט ייכנס לכל מיני דוגמאות שנוכל להיכנס, דוגמאות בחיי היום-יום, עד כמה פרטים לכאורה נראים טכניים, אבל עד כמה הם חשובים ומשפיעים על ההצלחה של החינוך. כמו שפתחתי ואמרתי, האבחון של הילד זה דבר חשוב וקריטי להצלחה. בעזרת השם שנצליח בעניין ונסכם מה שדיברנו, דיברנו בהרחבה גדולה בחלק הראשון על עניין הכבוד. הכבוד הוא מאוד חשוב בכל דבר ובכל עניין, ורק כשנותנים את הכבוד אפשר להצליח לדרוש אחר כך, אחרי שיש אבו להשם כבוד ויש כל השם על המים וכל השם בכוח וכן הלאה וכן הלאה. הנקודה השנייה, שלפי סדר הלימוד, לעשות את האבחון הנכון, ואם ההורה קשה לו לעשות את האבחון לבד, אז היום בזמננו יש אבחונים מקצועיים שהם עושים את אותם דברים, והם בהחלט טובים ונחוצים, פשוט למען החיים הנפשיים של הילד בעזרת השם.